כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, ועלתך את הנרות, ומול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רש"י אומר, למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? אנחנו יודעים שהסמיכות של הפרשיות זה לא במקרה, אלא זה בא ללמד אותנו משהו. מה זה בא ללמד אותנו? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה על דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, ולא הוא ולא שבטו. כן, עשו, אנחנו אומרים, חנוכת המשכן, חנוכת המשכן, עכשיו, מי עובד במשכן? אהרון. מי הביא בחנוכה את הקורבנות? הנשיאים. מה איתי, אומר אהרון? ומה המשל דומה שיש איזה בית חרושת גדול, כמפעל ענק? יש שם בעל הבית, יש שם פועלים, יש הכל. והבאה, פותחים, חונכים את המפעל הזה, מי בא לו פחות ולא יותר? ראש הממשלה, הנשיא, שר התעשייה, כולם. וגוזרים את מה? גוזרים את הסרט. מי נשאר במפעל? פועלים נשארים במפעל. אז אהרון, זו הייתה הרגשה שלו. אני הולך לעבוד שם, ומי חוגג כאן? למי עושים את הטקסים האלה עם הקורבנות כל זה? הוא צודק אהרון או לא? בתחושות שלו. הוא צודק, מגיע לו גם קצת כבוד. לכן הוא אומר, נשמח זה לזה. לפי כשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה על דעתו, כשלא היה מהם בחנוכה, ולא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך. שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות יום 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 יום. והם עושים את זה חד פעמי.
הם גם התעצלו בזה פעם, לא?
מי?
התעצלו בזה.
לא, למה נתנו להם את זה? כי בהתחלה כתוב ברש"י מביא את זה. בהתחלה הכל חשבו שהעם ישאיר להם קצת מקום, אבל העם הביא להם את הכל. פתאום ראו, אין להם עבודה, לנשיאים, אז נתנו להם טוב, צ'ופר בשביל, קחו מה. כמה צריך לזהר בכבוד? מישהו כאן מכיר את הכבוד? אתה לא מכיר את הכבוד, יש... להיזהר בכבודו של כל אדם. אם חס ושלום נפגע או משהו כזה, לא להשאיר מקום. מה זה בעל אותך? על שם שעליו עולה... כתוב בהדלקתן לשון עלייה, שצריך להדליק עד שתהיה שלוות עולה מאליה. טוב, צריך להבין את הדבר. זה דורשים מה זה בעלך? להדליק את הנרות, מה זה להעלות את הנרות? אז הוא אומר, עד שיש שלוות עולה מאליה. זאת אומרת, כשאתה מדליק משהו, יש שני שלבים בהדלקה. שלב שאתה מקרב את הגפור לפתיל, בשלב שאז זה נתפס בפתיל, וזה עולה מעליו. אז זה מה שאומר כאן רש"י, שאתה מדליק את הנרות, תדאג שהשלוות כבר תהיה עולה מאליה בלי הגפור, בלי שסת, סליחה. נוהג לדרוש בעניין הזה, הדלקתך נדבר גם לתלמידים. כל תלמיד שבא למכון מאיר צריך להדליק אותו. עכשיו, איך מדליקים אותו? יש לך גפורים? מצית או משהו?
לא, אני כמעט כבר לא מאשן.
כמה?
אני כמעט ולא מאשן.
אין לכם. הייתי מדליק אותך, חכמים. אבל איך אני יודע אם באמת זה בסדר? אם האדם, כתוב נר השם נשמת אדם, אם השלוות עולה מאליה, באדם סימן טוב. אם לא, אז לא. מה זאת אומרת? יש אדם שבא לישיבה, אם יש שיעור, הוא לומד. אם אין שיעור, כדורגל, משחקים, עניינים, אינטרנט, כל מיני דברים כאלה. המסגרת מחזיקה אותו. אבל אם אין מסגרת, הוא אאוט גמור. השלוות לא עולה מאליה. הוא צריך את הגפור הזה, שזה בעצם המסגרת, שהיא דוחפת אותו ללמוד. אם אין לו מסגרת, אז הוא פשוט דואך. דבר ראשון, מה צריך בחיים? מסגרת. איפה יש כאן מסגרת במקרה של... הנה, כאן יש מסגרת. זה דבר ראשון. מי שרוצה להצליח בחיים, מסגרת. יש כאן ברחוב כנפי נשרים חנות לתמונות, גם מוכרים שם מסגרות, אם אתה מעוניין. מעוניין? תבואי אליי, יש לי כמה מסגרות פרה, אני אתן מסגרת. זה מה שהוא אומר כאן. עד שתהיה השלבת עולה מאליה בלי תמיכה מבחוץ. כשאתה הולך ללמוד תורה או לעשות מעשה טוב או משהו כזה, לא בגלל תומכים בך ומודדים אותך, אלא אתה מעצמך. אתה מעצמך פועל, זה המדרגה שאליה התלמיד צריך להגיע. הדבר שני אומר, יש עוד דרשו רבותינו, שמעלה הייתה לפני המנורה, שעליה הכהן עומד ומיטיב. מה זאת אומרת מעלה? מדרגה. אתה רוצה להדליק נרות, תעלה מדרגה. תעלה מדרגה. הכוונה היא לתקן את המידות, את המעשים, כל הדברים האלה, אז אתה יכול להדליק את המנורה. אבל אם אתה לא עולה מדרגה, יש לך בעיה. אשרינו שיש לנו מנורה שאפשר ללמוד איך לחיות. משניות. המשניות יהיו לעילוי נשמתו של רונן, השם במקום דמו, לוחם הדובדבן, שהוא אח של אריק, הגבאי, שהוא כאן הגבאי, אז הוא אתמול מקבר כאן בהר הרצל. משנה י"ב, פרק זה עם משנה י"ב. יש כלל, למדנו את זה כבר, שדבר שיוצא, קורבן פסח צריך לאכול בירושלים. אם זה לא בירושלים, אז זה פסול. השאלה, איפה הגבול של ירושלים? איפה הגבול? על זה דנה המשנה. יש כאן את ההקדמה. למדנו שקורבן פסח שיצא ב-14 בניסן חוץ לחומות ירושלים, הרי הוא נפסל וטעון שריפה. הוא הדין בשר קורבן הפסח שיצא בליל הפסח חוץ למקום חבורתו, שהוא נאסר באכילה וטעון שריפה. שנאמר, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. משנתנו דנה בעבר מן הפסח שיצא מקצתו חוץ למחיציתו, חוץ למקום. עבר שיצא מקצתו, לא כולו. הרגל של הכבשה יצא מחוץ למקום. חוץ למחיצתו, היינו שיצא בליל פסח חוץ למקום שהוא נאכל בו, או שיצא בערב פסח חוץ לחומות ירושלים, והרי החלק היוצא נאסר באכילה, שנאמר, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. ודרשו חז"ל, כל בשר שיצא בשדה, כלומר, חוץ למחיצתו, כגון קודשי קודשים שיצאו חוץ לעזרה, או קודשים קיים שיצאו חוץ לחומת ירושלים, אותו בשר היוצא טרפה הוא, ואסור באכילה. מכאן צריך לחתוך את אותו חלק מן הפסח שיצא חוץ למחיצתו. אבל הואיל ואסור לחתוך את העצם, שהרי נאמר, עצם לא תשברו בו, אז מה הוא יעשה? לפיכך, הוא אומר, חותך עד שמגיע לעצם, וקולף עד שמגיע לפרק. חותך את הבשר שיצא עד שמגיע לעצם, וקולף מן העבר את שאר הבשר שלא יצא לחוץ כי הוא מותר באכילה. עד שמגיע לפרק, מקום חיבור העצמות. מקום שהעצם מחוברת לעצם אחרת, וחותך את הגידים, ומחברים את שתי העצמות, ומשליך את כל העבר שיצא מקצתו ואוכל את הבשר שקלף עליו וכל מה שיצא לחוץ טעון שריפה. אתם, אני לא יודע אם פעם בישלתם תרנגולת. שחטתם. לא, אבל כשקונים תרנגולת שלמה, אחרי ששוחטים אותה, מפרקים אותה. מפרקים אותה, לא יכול... אז הראש כבר, זהו, זה הולך. הבעיה היא בין ברגליים או בכנפיים. רוצה לדעת שמקום החיבור בדיוק. אז אני אהיה מומחה, תשאלו אותי למה. אשתי תמיד אמר לי, אתה תהיה לקח את זה, אז זהו, תפרק את התרנגולת. יש לנו מספריים מיוחדות, אני צריך לפרק את זה בדיוק במקום של החיבור. למה? כי אני כהן, למדתי את זה מהקורבנות. מקום החיבור בין העצמות, המפרק, זה מה שנקרא כאן. שם צריך בדיוק לפרק את הדבר הזה. עד שמגיע לפרק, למקום שהעצם מחוברת לעצם אחרת. וחותך את הגידים מחוברים לשתי העצמות, ומשליך את כל העבר שיצא מקצתו, ואוכל את הבשר שקילף מעליו. כל מה שיצא חוץ צהון שריפה. אמנם הרמב״ם כותב קולף עד הפרק, ומפרק העבר שיצא מקצתו מן הפרק, כן, משליחו לחוץ. משמע שהעצם אינה טעונה שריפה, אף הפי שעל הבשר שיצא, כן, כן צריך שריפה. מכל מקום ודאי מדובר כאן בעצם שאין לה מוח. שהעצם שיש בה מוח, כבר למדנו שטעונה שריפה, למה כי אפשר לאכול את זה? לכן שריפה. ומקודשים, מה זה מקודשים? שער קודשים, קוצץ בקופיץ. מי יודע מה זה קופיץ? אתם לא יודעים. אתם לא יודעים מה זה קופיץ.
קופי.
לא קופיץ. יש כזה... קצין קצבים, אבל יש כזה שממש... אני זוכר את התנועה הזו. לא עבדתם בקצביה. יש כל מיני סכינים בקצביה, תשימו לב. הקצב יש לו סדרה של סכינים. אחד מהם זה נקרא קופיץ. זה רע שהוא סכין כזה שאתה מכה בו. אז זה הקופיץ, כן. והקופיץ קוצץ את החלק שיצא בקופיץ, סכין גדולה, או סכין גדולה, שאין בו משום שבירת העצם, שאין מוזרים בקודשים אחרים משבירת עצם, וכך חותך את הבשר והעצם כאחד של אותו חלק שיצא. ומן האגף כלפנים, כלפנים. אחר שלמדנו ברך דין עבר שיצא מקצתו חוץ למחיצתו, במשנתו מלמד על איזה מקום נידון כפנים ומה זה חוץ. אגף נקרא מקום אגפת הדלת, לכן נקרא אגף, מגיפים את הדלת, כן, זה המשקוף, שהוא נוקש שם כשסוגרים אותו. מאותו מקום ולפנים היינו השפה הפנימית של עובי הפתח עד מקום הנקישה, דהיינו מלפנים. מן האגף ולחוץ, מקום נקישת הדלת ולחוץ, דינו כלחוץ. והאגף עצמו, שהוא עובי הפתח, דינו כלחוץ. זאת אומרת, כשהדלת נסגרת, אז המשקוף, החלק שפונה החוצה, על כל החלק הזה זה נקרא לחוץ. החלונות ועובי החומה מלפנים, אומר מה זה חלונות שבחומות ירושלים, שחומות העזרה, ועובי החומה, עובי ראש החומה, דינם כלפנים. הוא עדין לחלונות ולעובי הכתלים בית לעניין יציאת הפסח, מין שהוא נאכל, כן. בירושלים, עד היום יש חומה. אז כל מה שבחומה, שער יפו למשל. אז כל מה שבתוך השער עצמו, אז זה שייך מלפנים. מה שמחוץ לזה, זה נקרא, זה יכול להיות תווה, זה לא יכול, זה עבה בדרך כלל. מטר, חצי מטר לפעמים, כן. אורו של משיח. אתמול ראיתי ממש את אורו של משיח. שאלו אותי למה. הייתי בנווה צוף. נווה צוף זה יישוב, יופי של יישוב. ממש טובל ביערות וכל מיני דברים כאלה. ובתוך כל זה אתה רואה בתים, משפחות, ממש... בתוך כל ה... והבן שלי הוא עובד במועצה האזורית, הוא המנכ"ל של המועצה האזורית, הוא אומר לי, אבא, אתה רואה שם את... איפה שהטרקטורים עבדו שם, כל זה. עכשיו הרחבנו את היישוב ועוד אלפי דונמים. הוא סיפר סיפור, אני לא רוצה כאן, זה כבר פוליטיקה, איך זה קרה ש... טוב, אני אגיד, אני לא אגיד שמות. איזה חברת כנסת התלוננה, למה יש שם מכינה קדם צבאית, קוראים לזה אלישה. למה אלישה על אדמה ערבית? צריך לפרק אותה. אז מה, וואי וואי, מה עושים? בחורים יושבים ולומדים, מתכוננים לצבא. לפרק אותם? מה זה, קורבן פסח צריך לפרק? אז מיד, כל הגורמים שנוהגים בדבר, המנהל, הפיקוד, כל מי ש... מה שעושים בדרך כלל חמש, שש שנים, עשו חמישה ימים. צ'יק, 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 תחמו את היישוב. וקבעו שכל האלפי דונמים האלה, זה אדמה, אדמת המדינה זה נקרא. וכל מה שבתוכו אפשר לבנות. אז מיד הזדרזו לפלוא שם, אפילו להקים שם איזו שכונה אדירה. ככה גאולתם שיש. זה המשיח, זה אורו של משיח. זה מעניין איך הדברים שם מתפתחים. אני עוד זוכר את תחילת נווה צוף, היום קוראים לזה גם חלמיש משום מה, אבל תחילת נווה צוף היה שם משטרה כזאת. יש המשטרה של הבריטים של המקום הזה. באו קומץ של משפחות ודברים כאלה. ומתוך זה צמח יישוב לתפארת מאות מאות משפחות. זה לא אורו של משיח? מה זה אם לא אורו של משיח? גאולת עם ישראל. איזה יופי, איזה כבישים צללו שם. מה יהיה בעוד 50 שנה? וואי וואי. כל האזור הזה יהיה בנוי, שאלו אותי איך. יבואו, כל היהודים בעולם יבואו, איפה ישימו אותם? לא בנווה צוף. יבנו שם מגדלים לגובה. תזדרזו, תזדרזו שם לקנות את הדמה. איי, איי, איי. טוב, בואו נראה, איזה מספר אנחנו? 22? 23. סדר לניסי. גרסה נפשי בכל עת. מה זה גרסה נפשי בכל עת? בגמרא מסכת עבודה זרה כתוב שאדם, יש בלימוד, יש שני דברים, יש גרסה ויש עיון. גרסה זה שאדם לומד פשט בגמרא, הוא לא מעמיק או לא זה, הוא לומד גרסה. ועיון זה שאדם מעמיק בגמרא, לחפור יותר ויותר. אז הגרסה, למה זה נקרא גרסה? מלשון גריסים. גריסים זה חיטה שפורה, לא תכונה, אלא שבורה. ותכונה זה קמח. אז העיון נקרא תחינה. והלימוד בשטחיות נקרא גרסה. שאתה רק עובר על זה מהר ואתה קובע את הנושא וכל הדברים האלה. אז הפסוק שלומדים זה גרסה נפשי בכל עת. אני לומד גם כשבגרסה זה נקרא, בשטחיות, לא בעיון. יש דוגמה נוספת של בכל עת, אמנם בעניין אחר. דומני שנתפסו דברים באורות התורה בעניין זה. יש פסוק במזמור קט בתהילים, מזמור ארוך המסודר על פי א' ב', גרסה נפשי לתאווה אל משפטיך בכל עת. באורות התורה מובא פירוש של מילים אלה, כי המזמור הזה מדבר בשקידת התורה ואהבת התורה, חוקיך ומשפטיך של תורה ולימוד. לתאווה אל משפטיך, אהבת תורה, תאבון ללמוד תורה, לשקידות התורה. מישהו יש לו תאבון?
תאבון או תאבות?
גם תאבות לתורה וגם תאבון. יש כאלה שהוא לא יכול בלי ללמוד תורה. אם לא לומד תורה, הוא מרגיש ממש כאילו דג בלי מים. יכול לקרות דבר כזה? ויש כאלה שלא. הם מסתדרים עם התורה, גם בלי הלימוד. יכול לקרות דבר כזה? אז אדם צריך לשאוף להגיע לזה שהוא יהיה טעם לאכול, כמו שהוא טעם לאכול ארוחת צהריים, אז ככה הוא טעם גם לאכול תורה. התורה משולה לאוכל, איך הוא לחמו בלחמי. גרסה לעומת לימוד בעיון, בחוכמה בעמקנות, יותר שטחית וקלה. פרשנות פסוק זה שייכת לעולם הישיבה, לאורות התורה, לשקדה בתורה, לאהבת התורה, לשפת חיל, כמה שאפשר בתורה, לקביעות בלימוד התורה. יש אנשים השייכים לשקדה ללימוד בעיון, מתפתחים, מגלים בעצמם ערך האינטלקטואלי של חוכמת התורה. באופן רגיל, ככל אדם שמגלה את כישרונו בעיון, יותר יש לו הנאה. זה ידוע שאדם לומד לעיין, אז הוא נהנה מהנאה הזאת. מגלה כאן הרבה דברים. מכל שיש בריאות רוחנית נפשית, חזקה להעמיק ולהתעניין יותר, אז יש הנאה רוחנית. לעומת זאת, לפעמים מתוך נסיבות של בריאות, למשל, אדם אינו יכול להעמיק כל כך בעיון, הוא יכול ללמוד גם בשטחיות. ואז אין לו כל כך הנאה. כשאתה קורא בשטחיות, אתה גורס, אבל אין לך הנאה. למרות שהגמרא אומרת, אפילו אתה שוכח מה שאמרת, אפילו שאתה לא מבין מה שאתה אמרת, גם כן תגרוס. כמו ילד, אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. רק ההבל פה, זה כבר מדרגה. כפי שאמרנו, אנשים שייכים לכישרון אינטלקטואלי של העמקה והעמקות בלימוד, כאשר הם יכולים לעיין, זה נחמד ומענה. אך לפעמים, בגלל עיכובים במצב בריאות, או שאדם יש לו קשיים בחיים, משהו כזה, למשל, אין להם אפשרות להעמיק, אלא רק ללמוד בגרסה, בשטחיות. אדם שכבר התפתח והתגבר באופי רוחני לימוד גרסה, לא כל כך מעניין אותו, הוא מחפש את השיעור בעיון. מה עושים במצב כזה? ללמוד בגרסה. המשעמם אותו. יש לו תאווה למשפטיך. יש תאבון, מתיקות ונעימות ללימוד בעיון. לאדם ברגעי כזו, לימוד בגרסה אינו נעים. מה לעשות שאין אפשרות ללמוד בעמקות, במתיקות ובנעימות? הרי בלימוד הגרסה חשים איזה ניגוד. אני תמיד תואם טעם הלימוד, את הפלפול ואת כל זה, ופתאום אני כאן, כמו שאנחנו עכשיו למדנו משנה, עוברים מהר. זה בסדר או לא? תמיד, זה מה שהוא אומר, בכל עת. והתשובה פסוק, גרסה נפשי במובן שנפש זה אני. אני, נפש זה אני. אישיותו של האדם, גרסה נפשי, לעסוק בתורה, ללמוד תורה, ולא להינתק בתורה, גם בגרסה, גם כשזה משעמם לי, אף על פי שזה שטחי ולא כל כך נעים, בכל זאת גרסה נפשי משום אהבת התורה, גם כשאין הנאה עיונית, אין להינתק מן התורה. לתאווה למשפטיך, מפני התאווה לתורה והדבקות בתורה, אפילו בלימוד בגרסה, שהוא לא כל כך נעים, לא בעיון ולא במדעיות עמוקה, לא בחוכמה, כל זה שיש לי תאווה למשפטיך, לחוקיך, לדבריך, לדברי תורתיך, גרסה נפשי את תאווה למשפטיך בכל עת. הדוגמה זה בלבטים. בלבטים אין להם זמן ללמוד. אז מה הם הולכים לשיעור? דף יוימי, כל זה. לפעמים אני מסתכל על האנשים שלומדים בדף יוימי בלבטים. חצי מהם נרדמים מיד. והחצי השני אחרי כמה דקות. אבל הם יושבים שם 50 שנה. לא זזים. יכול לקרוא דבר כזה? יש להם שכר על זה? הרבה גדול מה שאדם אומר, אם זה נעים לי, טעים לי, אני אוכל. אם לא, אני לא אוכל. אבל אלה אוכלים אפילו כשזה לא טעים, זה מדרגה יותר גבוהה. זה שאדם לומד גם כשזה לא טעים לו. זה סימן שהוא דבק בדבר הזה. כל זה ביחס לביטוי בכל עת. כלומר, בכל המצבים השונים, במצבים של בריאותיים, אידיאליים, היפים מאוד, ואין כאשר ישנם עיכובים בסדרי החיים, ותמיד יש קשיים כאלה ואחרים. אבל מפני שאינני מנותק מן התורה, מפני שיש לי תאווה אל משפטיך, אז יש לי שייכות לתורה בכל המצבים, אפילו כשאי אפשר לשמוח בתורה בשמחת העיון. ללמוד באופן שטחי, שאינו כל כך נעים, אבל אהבת התורה גורמת לו שלא לנתק אלא להמשיך ללמוד התורה גם באופן לא כל כך נעים. בגרסה בעלמא, בכל עת, מצבים נעימים מאוד ומצבים לא כל כך נעימים. בזה נמדד האדם. גם בעבודה דרך אגב, לא גם בעבודה, גם בעבודה זה ככה. יש לפעמים אתה עובד, יש לך סיפוק, אתה מבסוט, אתה רץ בבוקר לעבודה. ואם אתה בא, משעמם לך, אתה לא... אז יש שתי אפשר, או שתיטוש את העבודה, או ש... תמשיך למרות הקושי. אני בשעתו הייתי חקלאי, אז עבדתי בפרדס. בפרדס יש מה שנקרא בחורף, קוטפים את התפוזים. כשהיה קוטפים, זה תענוג לקטוף, נכון? נכון או לא? ביום הראשון זה תענוג, ביום השני זה קצת משעמם. אחרי 3 חודשים, אתה מתפוצץ! אתה מסתכל כל דקה על השעון, וואי, עוד 8 שעות. ואת מי העריכו? אלה המשעמם להם. אבל אני הייתי בקיבוץ שקראו לו משמר השרון, זה קיבוץ של תנועה שקראו לה גורדוניה. למה גורדוניה? גורדוניה, השם אחד בשם גורדון. א' ד' מישהו כתב מה שקראו של התנ"ך. אבל יש גו... יכול להיות...
אהרון דוד.
אהרון דוד, כן. הוא היה... אתה גר ברחוב הזה? עכשיו... ועוד השרון. אז זה... לקראת דת העבודה, הוא עשה, היה לו אידיאולוגיה שלמה שהעבודה זה ערך. לא עובדים בשביל התוצאה, אלא בשביל עצם העובדה שאתה עובד זה ערך. העבודה היא חיינו מכל צרה תצילנו. עצם העבודה. אז בקיבוץ הזה היו ותיקים כמובן, האידיאולוגים הגדולים, ואז הם היו בוחרים את העבודה הכי משעממת. עשרות שנים עומדים בעבודה שאתה מתפוצץ, איך הם עושים את זה כל היום? עבודה שחד גוונית של, אני יודע, אני יודע, בעונה שהיו צריכים לזמור את, את הענפים, זה עוד משהו, עוד איזשהו קטיף, כל מיני עבודות, כפיים. הם ראו בעבודה ערך. יום אחד אני נכנס לשירותים, סליחה, פעם בקיבוץ יש שירותים משותפים, אנחנו לא מבינים את זה. אצלנו כל בית יש שירותים. בבית חיי יש שירותים, 1 או 2, 3. כבר לא היה דבר כזה. היית רוצה להתפנות, באמצע הלילה, בחורף, שערה, אתה הולך לשירותים המשותפים. היה דבר כזה. ופתאום אני נכנס לשירותים, סליחה שאני אומר לכם כאן בבית המדרש, ואני רואה את המזכיר, את המזכיר של הקיבוץ, שכולנו בתור, אז הייתי נער צעיר, הרצנו אותו, כי הוא היה איש פוליטי, והיה זה, והוא קוראים לו יעקב. יעקב מרגלית קראו לו. כל כך הרצנו אותו. מנקה את השירותים. אני שואל אותו, יעקב, מה אתה, אתה את השירותים? הוא אומר, זה כל הקיבוץ. אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. עבודה זה ערך. עד היום אני נקה את השירותים בבית.